מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 15 של הפודקאסט State of Mind. אני דוקטור איציק אלפסי, והיום אני שמח לארח בפעם השנייה חבר וקולגה, דוקטור ארי אנגלברג, אנתרופולוג, חוקר ומרצה במכללה האקדמית הדסה ובאוניברסיטת תל אביב. ארי, בפעם הקודמת אנחנו שוחחנו על אחד מנושאי המחקר שלך, שקשור באמת לעניין של קבוצות כמו להבה וקבוצות קיצוניות. היום אנחנו נשוחח על נושא מרתק, שנמצא גם הרבה בכותרות, שבעצם זה הנושא שעליו עשית את הדוקטורט שלך, ולאחרונה גם יצא ספר שמבוסס על המחקר הזה של הדוקטורט, וזה הנושא של רווקות מתמשכת. בציונות הדתית, שם המחקר התמקד, אבל אנחנו נדבר גם בכלל על התופעה הזאת. לפני שנתחיל רק, אני רוצה להזמין אתכם המאזינים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, State of Mind, פסיכולוגיה אקטואלית. חפשו פשוט בפייסבוק State of Mind, שם אתם יכולים להגיב, לדון ולהתייחס לנושאים עליהם נשוחח במהלך הפרק. שוב שלום ארי.
שלום איציק.
כיף שאתה שוב איתנו ארי. ואני רוצה ככה להתחיל בשאלה כללית על הנושא הזה של רווקות מתמשכת. זאת אומרת, מאיפה בכלל הגיעה התופעה הזאת? איך התחלנו לדבר עליה בכלל?
רגע, איך זה הגיע אליי או איך זה הגיע לעולם?
לעולם. אליך, איך זה הגיע אליך, אנחנו נדבר, אבל נשאיר את זה
יותר מוכר. אז בעצם זה הגיע לעולם עם השינויים הגדולים שהעולם עבר ב-50 שנה האחרונות. זה לא של אף אחד לא, כולם התחתנו לפני 500 שנה, תמיד היו אנשים שלא התחתנו. אבל השינוי הדרמטי שבעצם הזוגיות הופכת להיות מין עניין של חיפוש והישג, וזה שזה לא ההורים מכירים לך, וזה שהעולם נהיה מקום של שוויון בין גברים ונשים, ומערכות יחסים נהיה עניין שעובדים עליו או לא עובדים עליו, והמין הפך להיות משהו שאנחנו סוחרים בו, סוחרים אולי תמיד זכרו, אבל מדברים עליו.
אבל אתה מדבר על יחסי מין, לסקס.
אני מדבר על סקס, כלומר שזה הופך להיות, אם יש לי סקס טוב או פחות טוב, ומה המקום של זה במערכת יחסים, והכל מדובר, והפסיכולוגיה שאתה אמון עליה, היא גם עזרה מאוד להציף את כל הנושאים הללו, ובעצם זה הפך את העניין של למצוא זוגיות לאתגר ולתהליך ולתחושה והגשמה עצמית. הדיבור הזה על הגשמה עצמית זה משהו, מאסלו מתחיל עם זה, הפסיכולוג ההומניסטי מאסלו מתחיל עם זה, אברהם מאסלו,
שזה בעצם השלב העליון בפירמידת הצרכים המפורסמת שלו, מימוש עצמי, self actually.
נכון, וזה משהו נכון, וזה משהו שהלך ישר מהשיח הפסיכולוגי לעולם הרחב. היום כל אדם, בוא נאמר מעמד בינוני לפחות, אנשים מודעים לזה שאני אולי אגשים את עצמי, אני רוצה להגשים את עצמי, אני לא, אבל המושג קיים בתוך השיח שלנו. והסיפור של הזוגיות איכשהו משתלב עם זה, עם וכל העניין הזה הפך את העניין למורכב. וככה רווקות באה לעולם, כי פעם הורים היו מכירים את הבן 15 שלהם לבת 15 של השכנים, ובזה הסיפור היה נגמר.
בעצם רווקות זה תופעה חדשה, זה תופעה של מה שאתה מכנה, אני מניח שזה ככה זה המונח התיאורטי, מודרנה מאוחרת.
כן, המודרנה, כלומר אותה תקופה.
רווקות היא תופעה חדשה במודרנה המאוחרת, אז קודם כל מה זה באמת המודרנה המאוחרת?
כן, אז קודם כל, שוב, אני רק אדגיש שאני כבר שומע את המאזינים שאומרים, אבל במאה האחת הייתה היחד שלא התחתן. נכון, אבל כתופעה חברתית ותרבותית רחבה, זה משהו של המודרנה המאוחרת.
כשאנחנו מדברים על המודרנה המאוחרת, על איזה תקופה אנחנו מדברים?
אז אנחנו מדברים משנות ה-70 בערך.
של המאה ה-20?
של המאה ה-20, שאז אנחנו כולנו...
זה לא כזה מזמן.
לא. כולנו מכירים את המהפכה של ילדי הפרחים, של פתאום שאפשר היה לעשות מין לפני הנישואין ועדיין לא להיחשב לאיזה משהו אדם נלוז ומשהו שהיום כאילו מובן מאליו, ברור, אתה אדם חילוני, למה אתה לא תתחתן, לא תחכה עד שתתחתן, אבל זה לא היה ככה. בשנות ה-40 בארצות הברית באת למלון, רצית להירשם עם אישה שאיננה בת זוגך, אשתך, לא אפשרו לך לקחת חדר. כלומר, העולם השתנה ואנחנו שוכחים עד כמה העולם היה מקום שונה. אנשים שוכחים את זה מהר מאוד.
לגמרי, זה נראה לנו כאילו מובן מאליו, אבל אנחנו מדברים שלא, מה, 60 שנה?
נכון.
50-60 שנה?
נכון, זה לא, זה, העולם השתנה מהר מהר מאוד, ובעצם כל התנאים הללו ביחד, ולא נשכח את הפמיניזם אגב, הפמיניזם שאפשר לאישה לגור לבדה, כלומר, נשים פעם גרו או עם ההורים, רצו לצאת מבית ההורים, היו חייבות להתחתן. היום נשים עצמאיות, נשים גרות בדירות במרכז העיר, ובנים גרים אולי אפילו באותה דירה איתן, ויוצאים עם אישה אחרת שהיא לא מי שגרים איתה. אבל כל התנאים האלה היו התנאים ההכרחיים להיווצרות של התופעה מראש.
אז בעצם גם אתה עומד על זה גם במחקר שלך וכותב על זה בספר, יש בעצם כמה תהליכים חברתיים, תרבותיים שמתרחשים באמת בתקופה הזאת של המודרנה המאוחרת, שבעצם יוצרים את התופעה החדשה הזאת, את תקופת החיים החדשה הזאת של הרווקות, אינדיבידואליזם, שנדמה לי שזה קשור למה שהתייחסת אליו עכשיו, והעניין של תרבות הצריכה גם כן אתה מדבר על זה, שזה מאוד משפיע על העניין של הרווקות, או ההתבשכות של הרווקות.
נכון, אני שמתי עם תרבות הצרכנות, שמתי את זה בעיקר עם הסיפור של באמת הקשיים שמתעוררים. כלומר,
זה למה הרווקות הופך להיות מתמשכת.
אחת הסיבות, בדיוק, אני לא הסיבה היחידה, בעצם אני מדבר שם על, 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 על שני היבטים, על ההיבט שמצד אחד של החיפוש אחר האינטימיות, וזה מה שקצת דיברנו עליו עכשיו, עם התחושה הזאת שאני רוצה את הפרטנר המלא והשלם לכל ה... אבל ההיבט השני שאתה מצביע עליו נכון מאוד, שהוא הרבה פעמים עומד כקונטרה ועובד איתו ביחד, זה תרבות הצרכנות. כלומר, התפיסה הזאת שגם התפתחה אגב בסביבות אותם שנים, לא רק אז, אבל עם דגש מאז שנות ה-60, של צרכנות, של בחירה, שאני הולך ואני בוחר מוצר מבין הרבה מוצרים, ואני רוצה את הטוב יותר עבורי, והכסף קונה לי את זה, וכדי שיהיה לי כסף אני צריך לעבוד קשה, אבל מרגע שעבדתי קשה, יש לי את קסם הזה של כרטיס האשראי שאני מכניס, פוק, מקבל את המוצר. אבל מה שאנחנו תמיד רוצים זה בחירה. שימו לב, לכל חנות שאנחנו הולכים, לכל תמיד הקניון, הרעיון יש לך מבחר. ואנחנו לוקחים את התפיסה הזאת גם למקום של הזוגיות, ולא צריך לספר לכולם איך האפליקציות ואיך עובדים עם התחושה הזאת של מבחר, של רצון לבחור את הטוב ביותר, ושל אותו פורמו מפורסם.
בדיוק, רציתי לשאול אותך על זה, אבל אתה הקדמת אותי. הפורמו, ה-fear of missing out, חשש מהחמצה, איך הוא משחק תפקיד בכל הסיפור הזה?
אז כן, זה מתבשל מאוד, זה קשור מאוד לתחושה של התרבות הצרכנות, לחשש שאני מפספס אם אני עם האישה הזו, או אם אני עם הגבר הזה, שאני יכול בעצם יותר. כלומר, שימו לב איך זה גם מתחבר לתחושת ההישגיות של האדם המערבי המודרני, שאני חייב את הטוב ביותר, שאני יכול להשיג, ואם לא זה פספוס.
שהדבר הכי גרוע זה להתפשר. להתפשר כאילו זה הסון הכי גדול שיכול להיות בכל דבר, בטח בנושא חשוב כמו זוגיות.
כן, כן, כן. להתפשר וגם פשוט לא לנצל ולא, ואנשים נתקעים גם במצב הזה של כל הזמן עוד בחירה מבחינה רגשית. כלומר, ההנעלות על פרטנר אחד זה בעצם ויתור על כל השאר.
בדיוק, זה בכלל נקודה. כי הרי בעצם כשאני עושה בחירה, בכל בחירה שאני עושה, יש לי בעצם את הרווח, שזה מה שבחרתי, ואת ההפסד, שזה כל מה שוויתרתי. עכשיו, כשיש לי, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, כשיש לי לצורך העניין, אני נכנס לסופר, פעם היה לי שתי סוגי גבינה, 5%, 9%. אוקיי, בחרתי 5%, עשיתי את ה-9%. היום יש לי 17 סוגי גבינה, 70 סוגי גבינה. הרבה פעמים מה שקורה, אתה נכנס, אתה יוצא בלי כלום. בדיוק מהפחד הזה לקבל החלטה, כי יש לך כל כך הרבה מה להפסיד, כי לכאורה יש לך כל כך הרבה אופציות. השאלה, האם זה באמת ככה? האם באמת כל האופציות האלה זמינות, כמו שזה נראה באפליקציות וכו'? או שלא באמת הרבה השתנה מאיך שזה היה פעם. טוב, כי אנחנו רואים, גם מחקרים אומרים, בסופו של דבר, הסיכוי הכי גבוה של אנשים זה להתלתן עם מישהו דומה להם, שגדל באותו רדיוס, יש...
נכון. אני חושב שבאמת יש יותר אופציות, אי אפשר להתכחש לזה שאני יכול היום להיות באפליקציה שלי פה בירושלים ומישהי מחיפה תעלה לי, ובימים של פעם זה פחות היה קורה, אבל כמות האפשרויות זה פחות העניין. כלומר, זה לא, אנחנו, היכולת שלנו לנהל על אחת היא לא ברור שהיא תהיה אחרת אם יהיה 2,000 או יהיה 1,000. כלומר, יותר העניין זה סוג החשיבה שזה יוצר עבורנו.
שהוא? מה זה סוג החשיבה הזה?
שתמיד יכול להיות מישהי או מישהו יותר טוב, שכן יהיה, יכלול בתוכו את הדברים האלה שאני רוצה או רוצה, שכן יתייחס אליי בצורה שאני רוצה או רוצה. כלומר, התחושה הזאת של המבחר. מצד אחד זה חלק מהקסם אגב, זה מה שמושך גם באפליקציות אגב, גם ב... גם באזורים שבהם רווקים מתגוררים, או במסיבה הנכונה, או להיות במקום הנכון, התחושה שלהם הרבה...
בביצה, אנחנו...
היא בביצה אצל הדתיים, אבל זה יכול להיות... כן. אבל זה יכול להיות גם באתרים, לא יודע, במסיבות של הסטודנטים באילת עכשיו, מה שהיה.
בפנג'ויה.
בדיוק, בפנג'ויה, שכחתי את השם. אז בכל האתרים האלה, כלומר, הרבה באים סתם לבלות, אבל באיזשהו שלב, כשאתה רוצה את הבן או בת זוג, אז כן, אז הסיפור הזה של המבחר, ושתמיד יש עוד מקשה. כמובן, יש אנשים שמצליחים לצלוח את זה, אבל זה אתגר, כי בניגוד לגבינות אגב, הגבינה אני יכול להגיד, אוקיי, היום אני אקנה את ה-9%, ומחר אני אקנה את הצרפתית.
נכון, נכון.
אבל יש משהו בתחושה של הניסויים שהם forever.
שזה בדיוק, שזה לכל אחד, זו ההחלטה הכי חשובה, וזה נכון, זו ההחלטה הכי חשובה שאדם מקבל בחייו לגמרי.
נכון. אבל בשים לב, רק אני אדגיש שזו ההחלטה, כלומר, שוב, בשונה מפעם, פעם ההורים סידרו אותך. וזה לא נחשב, הם עשו את זה, וזה גם לא היה, זאת אומרת, פה העול הוא עליך. אם החלטתי נכון, אם החלטתי לא נכון, והתחושה הזאת שאני מנהל את עצמי, זה מאוד קשור לדימויים של עצמי, שוב, במודרנה המאוחרת. כלומר, אני בונה את עצמי דרך ההחלטות שלי, ואם אני עושה טעות, אז אכלתי אותה רק בגלל
עצמי. האחריות היא עליי.
בדיוק.
שזה נקודה מאוד טובה בעיניי, כי מצד אחד זה בעצם הייתה השאיפה של בני אדם לאורך הדורות, להגיע למצב של חופש, שלא מישהו אחר החליט, לא מוסדות סמכותיים ולא משפחה, אלא אני אחליט בשבילי מצד אחד. מצד שני, וואו, כאילו עכשיו שאני מחליט בשבילי, יש לי אחריות מאוד גדולה, ואם אני טועה בהחלטה, מפספס בהחלטה שלי, אני יכול להשאיר רק את עצמי, זה יותר מלחיץ.
נכון, נכון, רק אני חושב שגם פחות שאפו לזה בעבר, כמה שזה מוזר לנו, בדיוק קראתי
בזה. אדם לא שאף להשתחרר מכבלי המסורת, מה שנקרא?
אני חושב שזה היה תהליך מאוד מאוד הדרגתי, בדיוק קראתי בשבת את ספרו של תומר פרסיקו, אדם בצלם אלוהים, הוא תיאר שם מאוד יפה את איך משך דורות ארוכים, אבל המנטליות פעם הייתה אחרת, פחות היה, רוב אנשים ציפו להיות חלק משבט, ציפו להיות חלק מקבוצה, לדוגמה לענייננו, נשים לדוגמה, את הצרכים הרגשיים שלהם הרבה פעמים זה היה מול חברות, ולא מול הבן זוג, הבן זוג לפעמים אגב היה נשוי לעוד אישה בכלל, בו זמנית, כלומר, העולם היה בנוי אחרת, ואנשים לא תמיד כנראה שאפו או חשבו על שחרור, הם קיבלו את החיים כפי שהם, זה היה משל שכל הזמן אמרו לאנשים, המלך במקום שלו, העיקר במקום שלו, כל אחד היה צריך לקבל את מקומו בחיים, ואתה חלק ממשפחה, חלק מחמולה, חלק מזה, ובוא, וזה היה יותר קל. כלומר, לנו הרבה יותר קשה.
זה היה הרבה יותר קל מבחינה פסיכולוגית, למרות שאני כן חושב, ונדמה לי שאתה גם מסכים איתי, לפחות ברמה מסוימת, שכן יש לאדם שאיפה להיות משוחרר, להיות חופשי, ולהיות ריבון על גורלו.
כנראה שזה קיים, אחרת לא היינו מגיעים לזה במשך הדורות. אבל מצד שני, לאדם גם יש שאיפה לשייכות.
חד משמעית, חד משמעית. זה מקשר באמת לפודקאסט הקודם שלנו, הזדמנות טובה להפנות את המאזינים. פרק מספר 2 מאוד מרתק, שוחחנו בדיוק על הנושא הזה. בוא נחזור רגע אולי למאה ה-21. אז באמת המחקר שלך עוסק בנושא של רווקות מתמשכת. שכמו שדיברנו עכשיו, וואו, התרחקנו למקומות כאילו ולהיסטוריה, והתרחקנו בזמן ובמקום, והשאלה באמת, האם יש הבדל בין התופעה הזאת, כפי שאתה חקרת אותה בציונות הדתית, לבין התופעה הזאת בכלל, או שרווקות מתמשכת בציונות הדתית, זה איזשהו מופע של התופעה הזאת באוכלוסייה ספציפית.
אז אני חושב שזה מופע של התופעה אוכלוסייה ספציפית שיש לה את ההיבטים המיוחדים לה, אבל יש רווקים מוסלמים בארצות הברית, לדוגמה, שיש ספר לנושא הזה. ג'יהאד של הנפש זה נקרא, עם שם דרמטי. כלומר, עכשיו יש להם את הסיטואציה המסוימת שלהם, שהם חיים בצורה בחברה חופשית, אבל יש להם את ה... אז אני חושב שיש כאן מופע כללי של החברה המערבית, שהוא אגב לא מתקיים בהודו הכפרית, לצורך העניין.
וגם לא מתקיים בחברה החרדית, פה לידינו.
אגב, יש ניצנים.
יש ניצנים?
יש ניצנים.
וואו.
אבל הם מוגבלים. אם תרצה, אני יכול לדבר על זה אחרי זה. בעיקר מה שאין בחברה החרדית, זה אין חברה של גברים ונשים שסוחרים דירות ומקיימים חיי חברה ביניהם. כי זה לא מקובל שם. כלומר, אישה אולי לא תמצא מהר בן זוג, אבל...
אין
לא...
סטטוס חברתי כזה, כמו ש...
יקראו לה רווקה, אפילו רווקה זקנה, אגב, גם בגיל 25, אבל זה לא יהיה מקובל שהיא תזכור
אין
דירה...
אין את חברת הרווקים, נקרא לזה.
בדיוק. לא יהיה מקובל שהיא תזכור דירה עם חברות ותקיים ארוחות שבת עם גברים, כמו שקורה
כמו בציונות הדתית. כמו שקורה בציונות הדתית. כן. אז מעניין אותי, ארי, באמת, מה המאפיינים הייחודיים של המופע, של התופעה הזאת בתוך הציונות הדתית?
אז כמובן הנושא הזה של השבת והארוחות הוא אולי הדבר הכי מרכזי. כלומר, כל הציבור הדתי נבדל מהחילוני בישראל בכשרות, אבל הרבה בשבת. זה אחד הדברים היותר מרכזיים. אגב, סתם אני אגיד כאנקדוטה, כשרווק דתי רוצה לצאת עם חילונית או להפך, הרבה פעמים זה הדבר מאוד משמעותי שמבדיל ביניהם. אני אסע אליך בשבת? לא, אני לא יכולה. וכולי. עכשיו, הלב של החיים, חיי הרווקות של הדתיים, זה ארוחות, אותם ארוחות שבת. שאגב, הם גם, יש כאלה חילונים רווקים ורווקות, חילונים מסתכלים בקנאה לפעמים, על חיי חברה יותר אינטנסיביים של הרווקים הדתיים. כי הארוחות שבת, זה, האמת היא, בעיניי פורמט גאוני, בלי קשר, בלי קשר לציווי האלוקי, אלא בהקשר שלנו. כי אתה מקבל גברים ונשים, שחלק מכירים, אבל חלק לא מכירים, בניגוד לסרוגים, שבטח חלק מהמזינים צפו בסדרה הזו, ששם זה תמיד אותם אנשים במציאות, המשתתפים מתחלפים מחלקם. ואז אתה יושב עם 5, 6, 10 אנשים לשעתיים שלוש, לארוחת שבת, מכירים קצת, מדברים קצת, צוחקים קצת, וזה הרבה פעמים אני קוראים ביצה במרכאות, כי ככה...
כן, אז מגיע לביצה באמת. כן. אני מה שמעניין אותי בהקשר הזה, זה נדמה שזה מאוד מעסיק את השיח בתוך הציונות הדתית, זה עלה גם עכשיו בהקשר של הבחירות, אחת מהן, כאילו שבצלאל סמוטריץ' שאמר אנחנו נטפל בתופעה של הרווקות, אגב זה מעניין שקוראים לזה רווקות מתמשכת ולא רווקות מאוחרת, כאילו
פחות שיפוטי,
זה פרוגרסיב כזה,
נכון, וזה גם לא להגיד,
זה אונגוינג עם מצב שמתמשך,
נכון, זה גם קשור אבל נראה לי ליום לפוליטיקלי קורקט, אתם מאוחרים, לא, כל אחד בסדר, אתם בסדר, כולנו בסדר,
אין מוקדם ומאוחר בתורה,
נראה לי.
אז למה זה כל כך מטריד את הציונות הדתית? או שזה לא?
לא, פה אתה עלית על משהו משמעותי מאוד, זה נכון. זה ההבדל אולי יותר משמעותי עם כל הכבוד לארוחות שבת, שבציונות הדתית זה נתפס כבעיה חברתית. מה שאין כן בציבור החילוני. כלומר, ובעקבות זאת, בציונות הדתית קמים כל מיני עמותות וארגונים, אגב יותר דברים לא רשמיים, כל מיני התארגנויות. בוא נשדך את הרווקים, ואני עצמי כרווק הרבה מאוד שנים הייתי ככה, נחשפתי לזה גם ממקור ראשון, כאילו בוא עכשיו נעשה איזה רעיון חדש, שאנשים ישבו ביחד בדירה וכל אחד יחשוב מי הוא יכול לשדך, סתם.
ו... כן, אני חושב שזה שם, זה גם אני שמעתי על
אני עכשיו נבוך.
מאצ'ינג, משהו כזה.
כן, מאצ'אפ,
משהו כזה.
כי אני השתתפתי בכאלה, בתור שטחן אגב גם, ואני שכחתי את השם, זה היה לפני כמה שנים כבר. אבל התחושה הזאת של הדחיפות. עכשיו, אני מדבר... אני מדבר על זה בספר. קודם כל, אני לא רוצה להוציא את האנשים האלה רק אנשים, זאת אומרת, לא יודע, עבדים של המוסד או משהו, של הארגון. לא, אנשים באמת רוצים לעזור אחד לשני. אבל, בנוסף, כן, יש את העניין הזה שהחברה הדתית לא נוח להם רווקים, קשה להם רווקים, כמו שאחת המרואיינות שלי אומרת, היא לא יודעת מה לעשות איתה, מה, הולכים לבית כנסת לתפילה, האישה עוזרת לסדר את זה, יהיה מאוד סטריאוטיפי עכשיו, על כך היא אמרה, זה לא אני, זה המרואיינת, האישה עוזרת להכין את הקידוש, הגבר או מקבל עלייה, מה עושים עם רווק או רווקה? ובאמת הרווקים מעצמם גם אגב בוחרים לא להיות שייכים לקהילות בדרך כלל, להיות קצת רגל בחוץ, להיות קצת כמו שהם אגב בתחומים אחרים.
קבוצת שוליים, אתה מכנה את זה,
במונחים
סוציולוגיים.
אבל הם גם...
תגיד מילה, מה זה קבוצת שוליים?
שוליים, השוליים, כן, אוקיי.
שאין לה מעמד מוסדר בחברה.
נכון. אני אגיד, ואני רק אגיד קודם, יש להם איזו התנגדות להתמסדות באופן כללי, בכל מיני מובנים, אז גם במובן הדתי. אבל השוליות בסוציולוגיה בדרך כלל מדברת על יכולת בכל מיני רמות. אנשים שהם לא במרכז החברה מבחינת יחסי כוח, זה יכול להתייחס לקבוצות שלמות, בחברה הישראלית נגיד, או כל חברה אחרת.
אלה נגישות למשאבים?
שהם רחוקים ממוקדי הכוח וכו'. אבל אם אנחנו מדברים על אנשים פרטיים, אז הרבה פעמים זה אנשים שהם יותר בשולי החברה. זה יכול היה להיות פעם, נגיד, בחברה היהודית המסורתית, האלמנה או היתום, נגיד, שאין לו מי שידאג לו, ואין לו את בחברה הפטריארכלית שהייתה, אין לו מישהו שמייצג אותו. והיום הרווקים והרווקות הם יותר שוליים. אז לפעמים זה אנשים עם קריירות מוצלחות, אבל בקהילה הרבה פעמים מסתכלים עליהם ברחמים, הם יותר מתחקים לשוליים, בדרך כלל אגב יש זה גם מעוגן אפילו בהלכה, לא היינו להם תפקידים מרכזיים נגיד בכנסת לפעמים.
כן, אתה מספר את זה גם במחקר שלך, בספר קראתי שהם לא נותנים להם עליות ודברים כאלה, או להיות חזן.
זה בימים נוראים.
זה תלוי איפה, זה תלוי איפה.
אגב, אנחנו עומדים לפני יום כיפור, אז זה דווקא בימים נוראים, יש לזה סיבות כאלה ואחרות ב...
הלכתיות?
כן, שזה קשור ל... שוב, זה הלכות שגם לפני מאות שנים.
לא, כמובן שזה עניין הלכתי, אבל אני חושב שמבחינה סוציולוגית זה מעניין הדבר הזה. אם מדברים על השוליות, אז הנה דוגמה.
נכון, זה לא שזה, רק רוצה להגיש, כן, זה לא שהם לא מקבלים בכלל עליות בבית כנסת, אבל יש דברים מסוימים בימים נוראים שמונעים מהם. אחד אפילו סיפר בחור בישיבת... ישיבה יחסית ליברלית, לא חשוב השם, שאפילו לעשות הגבהה של התורה לא רצו לתת לרווק ביום כיפור, לא ביום רגיל, כן. אבל זה רק מעיד על זה שזה...
אז אתה בסטטוס נמוך יותר.
הסמליות, בדיוק. כשאתה... יש כאלה שיגידו שאתה בגדר חוטא, אגב. יש איזה רווק שכתב לאחד באחד הרשתות, בשאלה לרב, כאילו שהוא מרגיש חוטא. ולפעמים, אמנם הרב הרגיע אותו שזה לא ככה, אבל זה לא משנה. החברה הוא קצת מהדהד משהו שכן קיים בחברה, שאולי חוטא, וזה גם אגב מסורתית נחשב ככה. אם אתה רווק, אתה כאילו אין... אתה לא מסודר, אתה יותר כאילו, כביכול יכול להתפתות לך את הימינים.
זה בדיוק, הנקודה של האשמה שמאוד חוזרת גם במחקר שלך ובדברים של, של המרואיינים, אבל אנחנו תכף מגיעים לזה, אבל את הנקודה האחרונה באמת לגבי הקשר בין דת למשפחה. זאת אומרת, אני מתרשם מקריאה של המחקר וקריאה של חומרים נוספים בהקשר הזה, זה שכשאנשים מסתדרים במשפחות, יותר קל, לא, לשלוט בהם, זה מילה אולי קצת שיפוטית מדי, אבל יותר קל לארגן אותם בתוך קהילה, יותר קל כאילו לשמור על הקהילה, הם אנשים מסודרים בתוך משפחות, זה נכון? זה קשור לחשש מהרווקות הזאת?
כן, תראה, יש כאלה שגם דיווחו ממש על חרדות, נגיד שלא להזמין רווקה, כי אולי תתחיל עם בעלי, היה דבר כזה, או היא תעשה לו עיניים או משהו כזה, זאת אומרת, לא המצאתי את זה עכשיו, היו דברים כאלה. שוב, יש הרבה שאינם כאלה, ואני ברוך השם, יש זוגות ומשפחות שמערכים גם אותי, והכל טוב, אבל זה גם קיים. ואגב, אני רק רוצה באמת, גם בהקשר לדבר הקודם שאמרתי, לומר שזה מופרך, כלומר, הרבה פעמים החששות הללו, לדוגמה, יש בתי ספר דתיים, בתי ספר לתיכונים, לבנות וכולי, שמעדיפים שרווק לא ילמד, כי כביכול הוא עלול לעשות משהו עם התלמידות. אין שום ראייה לזה שגברים רווקים מבצעים יותר פשעים מהסוג הזה, מאשר גברים נשואים. כלומר, הוא לא מסוכן יותר. עבור...
אני חושב
שלא... חשוב לי רק לומר את זה.
בהקשר של המסוכנות, כן, ברור. כן. אני חושב שבהקשר של יש קשר, לא רק בציונות הדתית, אלא גם בדתות אחרות. זאת אומרת, אתה מביא בספר גם דוגמאות מקהילות נוצריות בארצות הברית, שיש, מדברים על זה הרבה, שיש קשר בין דת למשפחה. זאת אומרת, מוסד המשפחה הוא מאוד משמעותי בתוך הקהילה הדתית.
נכון.
ומעניין אותי מבחינה סוציולוגית זה למה זה? זאת אומרת, אנשים לא יכולים להיות רווקים ולהישאר מאוד דתיים אדוקים, זאת אומרת, אם נשארים רווקים לאורך זמן, אז זה מוביל אותי גם לשאלה הבאה, זאת אומרת, איך זה משפיע על רמת הדתיות, זה מאוד עולה גם ברעיונות שלך. אז אולי החשש הזה, אם דיברנו על רבנים ופוליטיקאים בציונות הדתית, ככל שאנשים נשארים רווקים יותר זמן, יש יותר סיכוי שהם יהפכו להיות פחות דתיים, יתדלשו, מה שנקרא, יהפכו להיות דתל"שים?
קשה לדעת פה מה התרנגול ומה הביצה. כלומר, האם בגלל שדתות גורמות לרווקים ורווקות להרגיש שמקומם לא, שהם מנהגים לא נכון, האם בגלל זה הם נדחפים החוצה? או שזה משהו, או שזה משהו הפוך. אנחנו יודעים שיש דתות, לדוגמה, יש אנשים נזירים, אדוקים, שהם לא נשואים. אז זה לא הרוחניות עצמה. ואפילו
היה מחקר, לא חשבתי על זה.
אפילו היה מחקר שהראה שרווקים, אמנם בשוודיה הרחוקה, שרווקים קרובים יותר לאלוהים, והיה לזה גם היגיון מסוים, כי הם אולי מתפללים אליו יותר בעדיקות, אולי הם לבד, אין להם בן זוג, אז הם יותר מחפשים את ה-attachment ואת החיבור לאל.
טוב, זה מאוד מעניין, זה מתקשר גם לנקודה אחרת שעלתה במחקר שלך, ואולי נגיע אליה יותר מאוחר, של, אצלך זה עלה בהקשר של הבדל מגדרי בין גברים לנשים, החיבור היותר שכלתני נקרא לזה לדעת, לעומת החיבור היותר רגשי.
נכון, נכון, אבל אני רק אגיד באמת בהקשר של הנקודה המאוד מרכזית של מה שאמרת, שהיא באמת נקודה חשובה, ש... אין ספק, בוא נגיד רק את הסוציולוגיה של העניין. הדתות התארגנו במאה ה-20 אל מול מגמות מטרניות. אני לא בטוח שתמיד היה ככה באותה מידה, אבל אל מול מה שתיארנו באותה מודרנה מאוחרת, של יחסי מין שמותר לקיים לפני הנישואין וכולי, ועוד כל מיני תופעות, הומוסקסואליות וכולי וכולי, הדתות הרבה מהם התארגנו על הצד של השמרנות, שאומר לא, אנחנו שומרים על מוסד המשפחה, והרווקים והרווקות שאנחנו מדברים עליהם, גם הנוצרים, גם המוסלמים וגם היהודים, הדתיים, זה המסגרת שבתוכה הם פועלים, שהקהילה שלהם מזוהה עם המשפחה, עם המשפחה היהודית או המשפחה המוסלמית, לא חשוב, כרגע אנחנו ביהודית, וזה חלק מהעניין, אין ספק. האם מעבר לזה, האם מעבר לזה מהותית, יש חיבור בין משפחה ודת? היו חוקרים שטענו שכן. היו חוקרים שהצביעו על המטאפורות של אבינו מלכנו, או של...
אפרופו יום כיפור.
כן, לגמרי. או של המצוות של כיבוד אב ואם וכולי, וטענו שמהותית יש חיבור, כי שוב, סטטיסטית, במחקר כמותני, גילה שיש קשר, כמו שקראו לזה החוקרים, בין משפחה חזקה לדת חזקה. אבל מה הסיבה לקשר הזה? על זה כמובן אפשר להתווכח.
טוב, זה לגמרי מרתק. אבל אם באמת דיברנו על העניין של רמת דתיות, והזכרנו את זה כמה פעמים, הנושא הזה של מיניות הוא מאוד משמעותי, ובאופן טבעי זה קונפליקט שמתעורר אצל רווקים דתיים, ככל שהרווקות באמת מתמשכת, וזה עולה גם במחקר שלך, ויש סוגים שונים של התמודדויות, ואולי תוכל להגיד ככה קצת על זה, ארי, מה עלה במחקר, ואולי דברים שלא נכנסו למחקר ומעניין לשמוע?
אני חושב שכל הנושא הזה של המיניות הוא נושא שבאמת מאוד מרכזי בתרבות שלנו היום, ונכנס פה מאוד חזק גם. רק הבוקר במקרה קראתי וידויים באחד מקבוצות הוידויים של סטודנט דתי שמספר שהוא נמשך ל-BDSM אבל הוא רוצה לצאת עם מישהי כלומר אשתו לעתיד הוא לא הוא רוצה שהיא תהיה כזו והוא בחור דתי ומה זה אומר והתגובות אגב רובם עסקו בזה שהוא דתי ו-BDSM אבל לא משנה כרגע כלומר יש פה גם עניין אחר שזה הספליט בין מה שהוא רוצה מאשתו לבין מה שהוא רוצה ביחסים מינים של BDSM בלי להיכנס לכל זה, אנחנו רק זה מדגים לנו עד כמה מיניות הפכה לכה מרכזית בחיים שלנו. כלומר, זה שוב, זה גם תהליך של אולי קצת יותר, של 100-150 שנה בכלל, הרי המזוכיזם והסדיזם, לדוגמה, 200 שנה האחרונות כמושג. זה לא שאף אחד לפני זה לא נמשך אי פעם לעשות משהו כזה. אבל אין מה לעשות, כמו עם השפה עצמה, שיש לנו מילים לדברים ואז אנחנו יכולים לחשוב עליהם, אז גם כאן, לפני 500 שנה, כנראה אם מישהו רצה פעם להיות שמי שיתקה אותו, זה לא הפך להיות... אז נושא המיניות היום זה משהו שבאמת מאוד ככה מרכזי בחיים שלנו, ושלנו, של הרבה מאוד אנשים, של המעמד הבינוני גבוה, אותם אלה שאנחנו כאילו עוסקים בהם בעצם. והחברה הדתית זה לב ההתמודדות שלה, הייתי אומר, במידה רבה, עם העולם החילוני והרווקים מהבחינה הזאת נמצאים בעמדה מאוד בעייתית. כי מצד אחד...
הרווקים בציונות הדתית.
הרווקים בציונות הדתית נמצאים בעמדה בעייתית, בגלל שמצד אחד החברה שלהם, אפשר לומר שהעניין שלה היא מנעות ממיניות חופשית, הוא אחד מהדגלים המרכזיים, וזה שזה רק בתוך הנישואין, בקדושה וכו' וכו'. ומצד שני, הם אין להם את זה, לא התחתנו. אחד כבר שמעתי...
אני מדבר על העניין ההלכתי, זאת אומרת, יש איסור נגיעה.
יש, כן.
הלכה בשולחן ערוך עכשיו, אתה יודע, הלכה יבשה.
האמת היא שהיא לא, חשוב לומר שההלכה...
היא לא כזאת יבשה?
לא, כלומר, הביטוי איסור נגיעה לא קיים לפני המאה ה-20. בהתייחס לדבר הזה, יש לזה הקשר אחר לגמרי בהלכה. אז שוב, זה לא שבמאה ה-16, כשהשולחן ערוך נכתב, עודדו יחסים בין אנשים לא נשואים, לא ולא. אבל עדיין, להפוך את זה לקטע של לגעת, אופס, נגעתי, נפסלתי, ונגיעה של חיבה, זה כן משהו, בוא נאמר, שוב, להגדיר את זה במושגים האלה, זה משהו שהתפתח יותר בהקשר הזה, שבחורים ובתולות התחילו להסתובב ביחד, כך קורה לזה, לדוגמה, אגב, שוב, אנחנו בימים נוראים החפץ חיים, כשהוא מדבר על התשליך, הוא אומר שבתשליך צריך להיזהר שבחורים ובתולות לא ידברו אחד עם השני. אז ככל שהחברה התפתחה יותר לחברה שבה יש יחסים חברתיים אפשריים בין גברים ונשים לא נשואות, אז יותר חשוב להגדיר שנגיעה אסורה, אבל ברור שגם לפני זה לא. עכשיו, בצורה הכי פשוטה, מי שאמר בצדק, ציונים דתיים הכי לא מקיימים יחסי מין בעד גיל מאוד מבוגר, כי החרדים מתחתנים בגיל צעיר ויש להם יחסים, החילונים יש להם יחסים בלי להתחתן, והציונים הדתיים מושכים את זה הכי הרבה, לכאורה. עכשיו, זה באמת הופך להיות משהו מרכזי שאנשים... זה גם משתנה עם הזמן אגב, כלומר ב-10, 20, 30 שנה האחרונות, רווקים יותר...
כן, אבל בואו, לפני שזה באמת משתנה, אבל לפני שזה משתנה, בואו נגדיר רגע את הבעיה, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
כן.
זאת אומרת, יש איסור כזה או אחר, טאבו חברתי,
אתה לא אמור לקיים יחסים לפני הנישואים.
יפה, קיום יחסי מין לפני הנישואים, גיל הנישואים הולך ומתארך, נוצרת לך תקופת חיים מאוד ארוכה שבאה מבחינה פיזיולוגית. אתה בשל מבחינה מינית, כמובן את הדחף המיני הוא מאוד, את הליבידו הוא מאוד חזק. אולי התקופה הכי חזקה שלו, ודווקא בתקופה הזאת אתה לא יכול להביא לידי סיפוק את הדחף הביולוגי הטבעי הזה.
נכון, וגם אתה כל הזמן רואה מולך תוכניות טלוויזיה, בני אדם, חילונים, שכן עושים את זה, כלומר אתה לא חי בזה.
נכון, מה שעושה את זה יותר קשה, שזה מאוד זמין לכאורה, וזה מאוד בולט, והכל...
כן, זה לא תמיד זמין אגב לאנשים צעירים, אבל הייתי אומר...
לא, זמין, אני מסכים, זמין, כמו שאתה אומר, במדיה וב...
אני אומר, בעיקר כמו שהגדיר את זה דוקטור אלי שכטר מבר אילן, זה, יש נרטיב נגדי, יש נרטיב נגדי על מיניות של החילונים, שאומר שמיניות בריאה ברגע שאתה יכול אין בעיה, והם מודעים לנרטיב הזה. כלומר, אתה אדם דתי בן 20, אתה מודע לנרטיב המיני החילוני, שאומר שלמה לא, וכל עוד לא הזקת לאף אחד אחר. והקיום של הנרטיב הזה בצורה כל כך בולט סביבך, והקשתה אמור להימנע, זה מהווה אתגר מאוד גדול, גם מחשבתי. כלומר, אם אתה שלם עם האימנות שלך, זה גם יותר קל.
אבל... אני חושב שמעבר לעניין הזה, הנרטיבי, נקרא לזה ככה, יש פה עניין ביולוגי, שאנחנו שמתפתח עם עניין נפשי, אנחנו נגיע פה פרויד, כאילו כל הפסיכואנליזה מגיעה מזה, שיושבת על זה דחפים מיניים שלא באים לידי סיפוק. זאת אומרת, זה מעבר לעניין נרטיבי ולהסתכלות כזאת או אחרת, זה עניין מאוד מאוד אישי, אני חושב, גם ביולוגי וגם פסיכולוגי.
נכון, נכון, נכון. אני מסכים איתך, והכל, כל זה יוצר קשיים. אגב, זה גם דוחף לפעמים אנשים דתיים להתחתן בגיל מאוד צעיר. כלומר, כאלה שיש להם בני ובנות זוג, יש מקרים של מתחתנים בגיל 18, 19, 20, בגלל הרצון לממש את המיניות, כמו ש...
אז מה באמת עושים אלה שלא בוחרים להתחתן או שלא מצליחים להתחתן?
אז הרבה פעמים זה, אגב, הופך להיות משהו שבתוך החברה הדתית של הרווקים מבדיל את רמת העדיקות. כלומר, אם ב... כלומר, האם אתה שומר נגיעה או לא שומר נגיעה? האם אתה לא שומר נגיעה אבל נמנע מלשכב, לקיים יחסים עם מלאים, האם אתה וכו' וכו'. והרבה פעמים זה הופך להיות מדרג מאוד משמעותי של רמת העדיקות, וזה גם משהו שמשתנה. כלומר, אנשים ששומרים עד גיל 30 ואז נשבר ומבטרים. זה הופך להיות משהו שגם מאוד משמעותי לנרטיב הפנימי של הבן אדם. אני שמרתי עד גיל זה וזה.
בדיוק. וזה מאוד בולט במחקר שלך, באמת אנשים עם כל אחד בדרך התמודדות. יש כאלה שאומרים, לא, זה בסדר. זאת אומרת, החוקים האלה נכתבו פעם, אבל הם לא תקפים למציאות הזאת, ולהפך, זה אחד הדרכים שאני מממש את עצמי ומראה את האהבה שלי, זה דרך המיניות, ויש כאלה אומרים, לא, מה פתאום? וזה מעניין, דרכי התמודדות השונים האלה, מבחינה פסיכולוגית של כל אחד.
כן, כן, אבל צריך להוסיף שזה גם, אני חושב, כן גורם לאיזה ריחוק מסוים. כלומר, אדם שיודע שהוא לא פועל לפי הכללים שמצופה ממנו, מבחינת הקהילה, מבחינת המשפחה, זה גורם לפחות סכנה של ריחוק מסוים מהדת. זה מתחבר לשאלה שאמרת קודם.
ריחוק מהדת.
מה, כן, כי אני לא רוצה את רצון האל, אני לא רוצה את כמו שהוא מובן, הוא, ואז זה מתקשר למה שאמרת קודם, מה הקשר בין רווקות ודתיות, איך זה משפיע. אז פה יש גורם שמרחיק, כי אני לא מתנהג כמו שאני צריך, אז מה זה אומר? אולי אני פשוט לא צריך להיות איפה שאני.
הרבה אשמה סביב הנושא הזה.
אשמה או תחושה של ריחוק.
שמתחילה,
או תחושה
אני, של... חושב, אני חושב, ארי, מתחילה עוד לפני העניין של הרווקות. יש את העניין של האשמה, של... זה עולה מאוד גם, חנוך דאו מדבר על זה לצורך העניין הרבה. מי שקרא את הספר, אלוהים לא מרשה. זה עולה גם סביב העניין שלי של בחורים צעירים, עוד לפני שהם מגיעים לגילאי 20 פלוס ולרווקות המתמשכת. זאת אומרת, כל העניין הזה של שליחת זרע לבטלה,
כן.
זה סוגיה מאוד משמעותית בתוך העולם הזה של, של הציונות הדתית.
נכון, נכון מאוד, וזה באמת אחד הפקטורים שמשחקים. כלומר, יש שינויים גם, חשוב מאוד לומר שהציונות הדתית משנה כיוון בעניין הזה. כלומר, כשאני גדלתי לדוגמה, אז לא דיברו אגב, לא דיברו על שפיכת זרע לבטלה ועל אוננות, אבל בתור תלמיד חכם צעיר שהייתי בישיבת הסדר, ניגשתי לספרים וראיתי שזה היה החטא הנורא ביותר שאדם יכול לעשות.
כן, אנחנו מציינים עכשיו ערב יום כיפור, ובבידוי של יום כיפור יש כאילו על... נכון.
אבל
יש חלק מאוד גדול שמתייחס בדיוק לנושא הזה, כאילו...
נכון, נכון, ואז ממילא זה, אתה עושה, זה כבר משפיע על העניין על אחרי זה, כי אתה אומר, רגע, אם ממילא אני עושה את זה, אז למה שאני לפחות לא אגע באישה? אבל חשוב לציין שהציונות הדתית עוברת שינויים בעניין הזה, והדור הצעיר של היום הוא לא דומה לדור הצעיר שפעם, לא מלמדים דברים אחרים, היום מדברים על מיניות בריאה, ואפילו אומרים בתיכונים, מלמדים בחלק מהם לפחות, או חלק ניכר מהתיכונים הדתיים, מהישיבות תיכוניות, שזה לא כל כך נורא לאונן, שוב, זה לא שבזמננו אמרו נורא, פשוט לא אמרו. ואז אם היית כבר מספיק, אוקיי, אז יש שינוי בתחום הזה, וגם אגב זה בא לידי ביטוי בחיי הרווקים והרווקות הצעירים היום, שבגיל צעיר יותר, אם פעם זה היה גיל 30, אז זה היום לפעמים גיל 25, והם גם סולחים לעצמם יותר. זה גם מתקשר לתפיסות אחרות של האני. שוב, אני משווה לעומת לפני 10 שנים ו-20 שנה. כלומר, כל הזמן בעניין הזה יש יותר קבלה עצמית ויותר טוב, אז יותר הבנה לעצמך.
טוב, זה לגמרי מרתק, ואם אנחנו מדברים באמת על איך שהרווקים מרגישים עם עצמה, אז באמת, מה שעולה לפחות בתוך באמת הקריאה של הספר, של המחקר שלך, ארי, זה אומללות מאוד גדולה שנמצאת במתאם עם הרווקות. זאת אומרת, איכשהו המרואיינים עוברים לפחות, ואני לא יודע אם זה היה ככה במציאות, אתה פגשת אותם, כאנשים מאוד אומללים. והשאלה שלי, אין דבר כזה רווקות מבחירה, אין רווקים מבחירה, כאילו, לבד לא בהכרח שווה בדידות. אגב, יש אנשים שנמצאים בזוגיות מאוד בודדים, יש אנשים שלא נמצאים בזוגיות, ויש להם חיים חברתיים, מרגישים מאוד לא בודדים. יהיה מה שימלא את זה.
אז באמת בסיטואציה החברתית של הציונות הדתית זה פחות קיים. יש... דוקטור אליקים כסלב כתב ספרים על הרווקות בכלל בעולם, והוא, אתה צודק לחלוטין, יש רווקים עם רווקות מבחירה, יש אנשים שטוב להם בסיטואציה הזאת, אבל זה באמת, אם אנחנו נחזור לעניין של החברה הדתית, זה מאוד קשה לחשוב ככה על עצמך, שאני אהיה מאושר בלי ללדת ילדים, שאני אהיה מאושר בלי משפחה, בלי זוגיות, ומעט מעט מעט חושבים ככה. מבין המרואיינים שלי היה אחד שהוא היה הומוסקסואל בארון, והוא ידע שהוא לא התחתן, אבל כל השאר ציפו ורצו להתחתן. יחד עם זאת, אני לא רציתי שזה יעשה שהם אומללים, לדוגמה, על כריכת הספר. הציעו לי בחלק לעשות כריכה של רווק יושב לבד בשולחן שבת, ואני אמרתי לא, לא ולא. ובמקום זה עשינו את הסצנה הזאת של יציאה מבית הכנסת, שכולם מדברים אחד עם השני.
כן, תמונה מאוד יפה, אנחנו חבל שאנחנו פה רק בהקלטה ולא רואים בווידאו, אבל יש פה תמונה, ניתן את הקרדיט למי שצייר. צינה.
כן, לסבטו, שם הפרטי שלה, נמצא את זה אחרי זה.
אוקיי. והציור הזה מתקשר לי גם לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, על הביצה, אבל תאר רגע את מה שאנחנו רואים פה.
על הכריכה רואים גברים ונשים ביציאה מבית כנסת, אולי גנרי, אולי לא לגמרי גנרי, באיזה מינגלינג כזה. וטליה סבת אורסט, אגב, זו הציירת.
אז לא אומללים, אז לא אומללים.
אז אתה יודע, כולנו אומללים חלק מהזמן, אבל
אני... כל אחד אומלל בדרכו.
בדיוק. תראו, ברור שיש משהו שהוא קשה. קודם כל אני חייב לומר, יש עניין של גילאים. באמת, לא דומה רווק בין 25 ל-35, ל-45 או ל-55. כלומר, אתה, ככל שאתה בסביבה שיותר ויותר אנשים נשואים, או בזוגיות, ואתה לא, אז ברור שזה יוצר מועקה, באיזשהו שלב אי אפשר למלט מזה. לא דומות נשים לגברים, אגב, מבחינת הגילאים. כלומר, נשים בגיל הרבה יותר צעיר, יש את השעון הביולוגי, ויש את הדיבורים על השעון הביולוגי, כמו שקולגה שלי כנרת לעד אוהבת, כאילו מדגישה בצדק. אז לא כולם אומללים.
ואני מתאר את מי שבאמת זה ככה, ארי, אבל אני חדד את השאלה. האומללות הזאת, במחאות או שלא, עם מזה שהם לבד, מזה שהם לא בזוגיות, שיכול להיות שזה מצב שטוב להם. או בגלל העניין החברתי, בגלל שהם מתפסים כשונים, בגלל שהם מרגישים שהם לא עמדו בציפיות שלהם מעצמם, של החברה שלהם, של החברה מהם, של ההורים מהם, של המשפחה מהם. אולי מזה זה נובע?
אני רק רוצה להגיד עוד משהו על אומללות קודם, כי לא, יש גם חיי חברה, יש גם רגעים של הנאה דווקא. לדוגמה, יש איזה רווק אחד שהתראיין שם וסיפר שלפעמים הוא מקנה בחברים שלו שהתחתנו בגיל צעיר ויש למשפחות, ולפעמים להפך, כשהוא עם החברה שלו, או שהוא בטייל בהודו, או שהוא עשה כל מיני דברים, והוא להפך, הוא מרחם עליהם, שהם לא...
הנה חינמים, אני מקווה שאני... זה נכון להגיד את זה בהקשר הזה. אז למה כולם כל כך שואפים וזה, כאילו, לפרס הגדול הזה של הזוגיות עם כל אחד, זה מה שמתאים לו.
אז קודם כל רק אני אגיד, באמת לא כולם, יש גם קטעים של הנאה ויש קטעים של טיולים ויש קטעים של מיצוי עצמי וכל מיני דברים אחרים, זה לא רק זה, וגם חיי החברה עצמם אגב יש בה משהו מיוחד. יחד עם זאת, אותו בחור עצמו לדוגמה, נורא ברור לו שהתסריט הוא שבסוף הוא מתחתן. למה? כי התסריט הזה, שהוא אגב גם בציבור החילוני בישראל, גם נשים בישראל שהן חילוניות בגיל 35 שאלו אותם אם הן לא מפספסות את הרכבת, כמו שכנרת לעד כאמור חקרה. אז התסריט הוא מסוים ואתה לא עומד בתסריט, וזה יוצר מתח ולחץ ודאגה וחרדה, והבדידות עצמה, הבדידות עצמה היא גם קשה. ושוב, ככל שאתה חלק מקהילה שבה המשפחה והיא מאוד מרכזית, אז ככל שהגיל עולה, אז היא יותר חד. אני יכול לומר שזה ממש לא דומה 20, גיל 26 וגיל 36, אבל הדברים משתנים, וככל שאתה מוצא את עצמך לא מגשים את מה שאתה עצמך רוצה, כלומר, את אותה המשפחה, את הילדים, את ה... כי ככה אתה רואה את העולם, כי כך אתה רואה את החיים הטובים. האם זה חייב להיות ככה? לא. אתה יכול לחיות בחברה שבה אתה נזיר בודהיסטי, והשאיפה שלך זה להשיג נירוונה, ולהקים משפחה זה לא בתסריט שלך. אבל בתסריט שלנו, בישראל אגב יותר מאשר באירופה.
כן.
הרבה יותר מאשר באירופה. האם אפשר לשנות את זה? אולי. אבל אנחנו כרגע לא מדברים על הנושא, אם אנחנו עכשיו, מתי זה ישתנה, אלא לעובדה שיש אנשים שחיים בתוך סביבה הזאת ואיך הם מתמודדים.
זה באמת, אני חושב שהסברת את זה, הסברת את זה מצוין, הרי בעצם מה שאני מנסה להגיד, שנראה לי שיש פה איזשהו ערבוב בין מה שאני רוצה לבין מה שרוצים ממני. והשאלה כמה אנשים מסוגלים לעשות את ההבחנה הזאת בין האם אני רוצה ובאיזה תנאים אני רוצה, לבין אני צריך לממש את התסריט, כמו שאתה קורא לזה.
אז אני חושב שהרבה אנשים לא מצליחים לעשות את ההבדלה, אבל בכלל חלק ניכר מהשאלה הזאת, עד כמה אני מממש את עצמי בעולם, או עד כמה אני מושפע מהציפיות סביבי, היא אחד הדברים שהכי מאפיינים את החברה שלנו היום בכלל. זה שוב מחזיר אותנו להתחלה. התחושה הזאת של חופש, שאני אמור רק לייצר את עצמי, אבל אנחנו כסוציולוגים וגם הפסיכולוגים, אתם בעצם יודעים שזה לא האמת. כלומר, אנחנו לא באמת מייצרים את עצמנו טבולה רזה.
לא.
אנחנו,
אבל אינטראקציה.
אבל אנחנו כל הזמן בתפיסה כזאת שאני, רגע, אם זה לא החלטה אותנטית שלי, אז זה לא החלטה טובה. אז כביכול אנחנו שואפים למשהו לגמרי עצמאי, אבל המציאות היא שזה לא ככה.
אתה לא תלוש. אתה לא תלוש.
אנחנו חלק ממרקם.
ולכן זו שאלה, נכון, חד משמעית. כולנו רקמה אנושית, אנחנו קשורים אחד לשני, ובאמת לזקק את האותנטיות זה מאוד קשה, וזה נקודה מאוד מאוד מעניינת. הזכרנו את זה כמה פעמים, ובאמת הגיע הזמן אולי לדבר על זה קצת, באמת על הביצה, קודם כל מה זה המושג הזה, ארי. באמת אחת הדרכים, גם של הרווקים, אולי להתמודד עם הבדידות הזאת שקיימת או לא קיימת בתוך הרווקות המתמשכת הזאת. בעצם השאלה שלי, אם זה תחליף למשפחה, וסוגיה מעניינת שעולה במחקר, זה אם מקטין או מגדיל את הסיכוי להתחתן, כי לא כולם בציונות הדתית מרוצים מהתופעה הזאת.
כן, אז מישהי כתבה פעם מאמר דעה שמגיעים לביצה ובגלל זה לא מתחתנים, כי פוגשים הרבה ויש יותר, שזה מחזיר אותנו לצרכנות, יש יותר מדי בחירה. ואני כתבתי כנגד זה שא', היום אתה יכול לשבת עם האפליקציה ושיהיה לך המון אפשרויות, ומצד שני לשבת לבד בבית זה אומללות. כלומר, רווקים ורווקות שלא הצליחו להתחתן, והם בני 30, הם צריכים לייצר לעצמם איזושהי סביבה, הם רק יגורו עם ההורים, זה יהיה די עצוב.
נגיד רק מילה ארי, מה זה ביצה לטובת מי שפחות מעולה
בשביל המון? אוקיי, אז ביצה אגב קיימת כמובן בשפה העברית המודרנית, מתייחס לכל מיני קבוצות של אנשים שמכירים אחד את השני וקצת מרחלים אחד על השני. יש לנו ביצת הסופרים הטלוויזית לדוגמה, דיברו עליה פעם. אז הרעיון...
ביצת הכדורגל הישראלי זה מה שעולה לי בראש.
טוב, כל אחד והאסוציאציות הקרובות אליו, בדיוק. אבל אז הכוונה פה באמת, וזה מאפיין את החיים של רווקים דתיים אולי בשונה מחילונים, תחושה כזאת שכולם מכירים את כולם, ויש פה קבוצה יחסית גדולה של אנשים. עכשיו לא באמת כולם מכירים את כולם, אבל הם מכירים מישהו שמכיר מישהו.
אגב, הם גרים אבל גם באזור
הם, בדיוק, זה קשור גם לעניין של השבת. שוב, אנשים רוצים להיות במקום שהוא מרחק הליכה מרווקים אחרים שהם יכולים לאכול אצלם ארוחות שבת, וככה נוצר לנו בעיקר בירושלים, היום בנחלאות אולי זה המקום הכי בולט, אבל פעם זה היה יותר בקטמון, איפה שלא רחוק מאיפה שאנחנו יושבים כרגע, וגם במקומות אחרים בארץ, לדוגמה גבעת שמואל, יד אוניברסיטת בר אילן, ואפילו במרכז תל אביב, אזורים שקוראים להם ביצות, כלומר, אזורים שיש רשתות חברתיות בעצם של רווקים. עכשיו, הרשתות חברתיות קיימות גם אצל חילונים, רווקים חילונים, אבל אצל הדתיים אולי הרשתות יותר עבות ויותר בולטות.
נכון, רשתות חברתיות זה הגדרה נפלאה בעיניי. מה התפקיד של הרשת החברתית הזאת, נקרא לה ביצה, נקרא לה משהו אחר? עבור הרווקים הדתיים.
אז באמת זה עושה, זה מאוד משפיע בעניין של השבת לדוגמה. כלומר, שוב, החגים ושבת זה תקופה שהיא במיוחד קשה לרווקים, או שחוזרים להורים, או שחווים בדידות נורא, והנה יש לנו פתרון. עושים שבת עם רווקים ורווקות אחרים. יש כאלה שביניהם זה לא פתרון מספק, יש כאלה שלהפך, מעדיפים את זה על המשפחה. זה יותר מרגש, יותר אנשים מעניינים. אז יש ויש, אבל זה ללא ספק, כרגע כלי חיוני, כי להיות אדם דתי ולשמור שבת בישראל, אתה לא יכול לבד. זה, אנחנו חיים דת קהילתית, זה לא נזיר בודהיסטי. זה דת שהבסיס שלה זה אנשים אחרים, ובעצם ללא אותה ביצה, הרבה אנשים אני מעריך היו עוזבים את הדת. כלומר, הצורך, זה פשוט קשה מנסוע לפעמים הבדידות הזו. אנשים סיפרו לי גם רווקות ורווקים שהיו לבד בשבת וכן הדליקו טלוויזיה ומחשב ועניינים.
כן, זה מופיע במחקר.
כן, כי זה פשוט קשה מדי מבחינה רגשית. אז יש לזה תפקיד לחלוטין חיוני. הביצה משפיעה גם בדרכים אחרות, כולם מכירים את כולם, לפעמים אנשים סולדים מזה, רוב הרווקים ורווקות אוהבים להגיד אני לא ביצתי. יש להם קטע, כי כאילו ביצתי נתפס אצלם כדמות רחלנית, אבל כסוציולוג שמסתכל מבחוץ, אני אומר, כל מי שמקיים ארוחות שבת הוא מערך אנשים ומדי פעם מתארח אצל אחרים, אז הוא חלק מהרשת הזו. אגב, יש לזה השפעה גם על הדייטינג של הדתיים. בדיוק הגוסטינג היה זה כלי, מה ששראיתי על זה לא מזמן ברשת. היא יותר קיימת אצל...
בוא תגיד לך מילה גוסטינג למי שלא מגיע.
להיעלמות כאילו, נגיד אחרי דייט, נגיד פשוט אתה לא אתה מנסה... סינון, אתה מתקשר לבן אדם, לבחורה אחרי שיצאת, והיא מסננת, אין תגובה. זה קיים, נפוץ...
גוסטינג, רק אני אגיד מילה, זה... תיארת את זה מצוין. גוסטינג זה מהמילה גוסט, רוח, כמו רוח רפאים, פתאום בן אדם נעלם, יכול להיות או הבחור או הבחורה.
כן. עכשיו, זה קיים יותר בעולם הדייטינג החילוני, למה? כי בעולם הדייטינג הדתי אתה יודע שאתה תפגוש את הבן אדם הזה בסיבוב. ואם אתה לא תפגוש... אם אתה תעלם לו לה פתאום, אז אם לא תפגוש אותו, תפגוש את החברה הכי טובה שלה. שהיא תכעס למה נעלמת לו, ותשמע, הוא בחור שנעלם, אני לא אכיר אותו יותר. כלומר, זה שזה קבוצה קצת קטנה, אני לא אכיר אותו יותר לאף אחד מהחברות שלי. כלומר, זה שזה יחסית קבוצה קטנה, זה ייצר ממש סטנדרטים אחרים לדייטים ממה שמקובל בציבור החילוני.
וואו, זה באמת, באמת התפקיד הזה, גם מבחינה, התפקיד הזה של הרשת החברתית הזאת הוא מרתק, גם מבחינה סוציולוגית, גם מבחינה, גם מבחינת הדת, גם מבחינה פסיכולוגית, וככה, אנחנו מקווים ככה לקראת סיום השיחה שלנו, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים שעלו במחקר, ולא דווקא היו חלק משאלת המחקר המרכזית, אבל זה מה שיפה במחקר גם מהסוג שאתה עושה, מחקר איכותני, הרי שהרבה פעמים אתה מגלה דברים שלא... זה העניין הזה של ההבדל בין דתיות של גברים ונשים. בהכללה מאוד כמובן,
כן, כן, כן.
קשה לי לדון בהבדלים מגדריים ולעשות הכללות, אבל לפחות במחקר שלך זה עולה שאצל גברים הדתיות היא יותר, נקרא לזה, מעשית, רציונלית, ואצל נשים יותר יש בהם היבט של אינטימיות,
עם האל, קשר עם האל.
קשר עם האל. זה היה מאוד מרתק אותי, גם מבחינה פסיכולוגית.
נכון, זה לגמרי ממצא שגיליתי בטעות. כלומר, רק כשחזרתי שוב על החומרים, פתאום שמתי לב לדבר הזה, שזה מה שיוצא. שנשים ברעיונות מדברות, הן כועסות על אלוהים, הן אוהבות את אלוהים, אבל אלוהים נוכח.
אני ממש שיחה שאני כותה אותך, אני פשוט חייב להכניס פה, שמישהי אומרת, ממש, מתארת כעס, אלוהים שכח אותי, כועסת אלוהים, כאילו, מה זה? אז אני עכשיו לא שומרת שבת, הוא לא יודעת, הוא כועסת עליו, כאילו.
נכון, זו אחת לדעתי שכן הדליקה טלוויזיה לדוגמה כשנשארה לבד בליל שבת, כי אמרה, אם הוא לא חושב עליי, למה אני... עכשיו, ואצל הגברים, הם היה משהו אחר, השיח שלהם לא היה, אני לא, אלוהים לא היה שם. עכשיו, זה לא אומר שהם לא אנשים דתיים ולא מאמינים בו, אבל הדבר הדומיננטי היה הלכה, הישיבה, סוג הבן אדם שאני אמור להיות, לפי התפיסה האידיאל שאני אמור להיות. ואחרי זה חיפשתי וראיתי שהדבר הזה לא לגמרי, יש לזה איזשהו בסיס גם ממחקרים אחרים שנעשו גם בעולם, גם ישראל סוזן סרט, חקרה נשים בוכריות מבוגרות בשנות ה-50 אני חושב, שלא היו אנאלפביתיות, והיא גילתה שהקשר שלהם אלוהים היה יותר רגשי ואישי, לעומת הגברים שהיה להם יותר תהלכה גדולה, כך היא קרא לזה סוזן, פרופסור סוזן סרט בזמנו. ואנחנו רואים איזה המשכיות לדבר הזה, דיברתי עם, שוחחתי עם פרופסורית פמיניסטית חשובה, שטענה שזה ישתנה ככל שאנשים תלמדנה תורה יותר, אני לא יודע, אולי, אני אמרתי אולי זה ישתנה היום ככל שגברים יותר, יש להם את הקטע הברסלבי והנחמני שנכנס.
זה מה שהיה לי בראש שקראתי את זה, בדיוק, על הברסלב ולמנחמה, גברים. תת, וההתבודדות, והקשר הביטי אמצעים אלוהים, כאילו אלוהים כמעט חבר, אבא, אח.
נכון, אגב ראש השנה. אז נכון, אז אצל אותם ברסלבים זה באמת ככה, לציונות הדתית הברסלביות הזו התחילה להשפיע יותר ויותר בשנים האחרונות, אז נכון, אני גם מניח שאולי היום זה היה אחר אם הייתי מראיין, אבל בואו...
מה זה היה אחר? מתי
היה ראיין אותו לפני 10 שנים. כן, עכשיו, אבל אני גם לא רוצה להפריז בזה, כלומר, יש איזו ליטאיות כזאת, זאת אומרת, התפיסה הזאת היותר של האל המרוחק, הרמב"מיסטי, שהוא אנתרופומורפי, ואנחנו צריכים, כלומר, הוא לא דומה לבני אדם, והוא רחוק, ואנחנו צריכים להתקרב אליו, ואין לנו שיחות קרובות איתו של, כמו שיש בברסלב, ולא באים אליו בטענות, מה פתאום? אני זה שלא מושלם.
זה תפיסה בציונות הדתית, התפיסה
הליטאית הזאת? התפיסה הזאת הייתה גם מאוד דומיננטית בישיבות הציוניות הדתיות, כל השנים. מה שקורה ב-20 שנה האחרונות, יותר נכנס הגישות החסידיות האלה. אבל לא הייתי מפריז בחשיבות שלהם עדיין, כלומר, לא בטוח שהם השתלטו לחלוטין. והרבה מהגברים שלומדים בישיבות הרבה מאוד שנים, הם עדיין אולי פחות ככה. אבל לפחות המרואיינים שלי, שלמדו בישיבות לא עכשיו, אלא לפני 20 שנה וכולי, כלומר, עבור את מערכת החינוך הדתית, הם פחות היו ברשת הזו, וראיתי פה פער משמעותי בין נשים, שאולי כי הם באופן יותר, אני גם נזהר מהכללות, אבל יש מחקרים שמדברים על זה שנשים יותר relational, יותר קשורות ליחס מערכות יחסים, גם עם בני אדם, אז ממילא זה גם עובר עם הקדוש ברוך הוא. הסיבות יכולות להיות שונות, או קשורות לחינוך, או קשורות
זה תמיד השאלה, מה כן. הבנייה החברתית, ומה כן. משהו שהוא, כן, כן. לא יודע, נגיד מולד, או... כן. או טבוע בנפש האנושית, ותאמת זה עניין של באמת כאילו משחק. אני חושב ששני הדברים משפיעים. כמו שדיברנו קודם, אתה לא מנותק מהחברה, וגם אתה נולד עם נטיות טבעיות.
אני רק אוסיף שזה מאפשר קצת חופש לנשים במובן הזה. כי הן אומרות, אוקיי, יש לי יחסים אישיים, אבל אגב, כמו אנשים...
יפה, יפה, זה נקודה טובה, כי בדיוק מה שאני רציתי להגיד, בשבילך לתת איזשהו אינפוט, שלטעמי העניין הזה של או שאתה דתי או שאתה לא, גורם לזה שלפחות אני מכיר הרבה כאלה שיצאו מהציונות הדתית, בניו דתל"שים, מה שנקרא, שניתקו מגע. לעומת זאת, אולי אצל נשים, בגלל שזה מערכת יחסים, ומה כדי חסים אנחנו יודעים, מתקרבים, מתרחים, כועסים, זה, זה. גם אם הם מדליקה טלוויזיה בשבת, היא לא תראה את עצמה כלא דתית, היא לא תנתק מגע. נכון. היא תמשיך לאכול כשר, או והיא תחזור ותלך. אגב, זה דומה לדתיות שאני יותר מכיר, דתיות המזרחית. נכון. ששם כאילו זה בסדר, כאילו אתה יכול ללכת לבית כנסת, לעשות קידוש, ואז לראות טלוויזיה, ואף אחד לא יגיד כאילו, וואו, זה, ולפעמים אתה שומר יותר, שומר פחות, ואתה כל הזמן נמצא איפשהו על הרצף.
נכון, אני באמת יעקב ידגר במחקרים שלו על מסורתיים בישראל הראה את הדבר הזה, וגם סתם אני יכול לאנקדוט, אני אגיד בדוד שדיברה פעם עם מישהי מסורתית כזו, אז היא אומרת, אלוהים יבין, הוא לא יכעס. כלומר, אני מאמינה בו לחלוטין, אבל אני גם מאמינה שהוא יבין אותי. אז זה באמת הסתכלות אחרת מאוד מה... כן, אין ספק.
מרתק, ובאמת מה שמעלה כאן את השאלה ככה, מספיק להתחיל את זה בקצרה, מה התפקיד באמת, למרות שזו שאלה גדולה, אבל אם תוכל להתייחס לזה ככה בכמה מילים, התפקיד בעצם של הדת היום, בעידן הזה של האינדיבידואליזם והגשמה עצמית שאתה מדבר על זה הרבה
אני חושב שזה...
נסתכל ככה במרבד צופה פנעתיד, לאן... כן. מה המקום של הדת?
אני רואה אותה, מה שבדיוק דיברנו על זה קודם, זאת אומרת, אותה גמישות, שינויים שיש בתוך הציונות הדתית, לדוגמה, יותר כיוון חסידי, יותר כיוון של יחסים עם הקדוש ברוך הוא. אני רואה שיש פה איזה גמישות שמשפיעה גם על העניין הזה של הגשמה עצמית. זאת אומרת, התפיסות המשתנות של הגשמה עצמית משפיעות גם על איך אנחנו רואים את הדת ומה אנחנו עושים. בדיוק הבוקר קראתי לדוגמה מאמר של חלק של מאמר של יואב סורק, שדבר על יום כיפור שעומד להגיע, על איך... לא לראות בזה כל כך תקופה של אוי חטאתי ואני זה, אלא איך אני מתקרב לאל בתוך היום כיפור. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר למצוא לזה שום מקורות ביהדות הקדומה יותר, אבל הקטע הזה, אנחנו רואים איך התפיסות שלנו, מי אנחנו, יש בזה מעגל כזה מול הדת ומול האל ומי הוא ומה היחסים שלנו, הכל מין מעגל כזה כל הזמן. אז אני חושב שהדת, אחת הסיבות שהדת מצליחה לשרוד, כלומר, הייתי אומר, למגינת ליבם אולי של חלק מהחילונים האדוקים יותר, שאמרו, היו אומרים, רגע, זה לא הגיוני, אתם עושים... איך הדת שורדת? כי יש לזה שינויים כל הזמן, והיא מצליחה להתגמש ולהשתנות אל מול...
אבולוציה של הדת.
יש, כן, זאת אומרת, לא תוך ניתוק מעבר, כי כל הכוח של הדת זה שהיא
מסורת.
בדיוק, שהיא מסורת, ואנחנו אומרים את אותם תפילות שאמרו תמיד, אבל היא מצליחה גם להשתנות, לדוגמה, אם אנחנו בתקופה כזאת שמערכות יחסים הן במורכב, אז היום הדת, הכיוון שלה יותר למערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. שוב, לא שהמציאו את זה לחלוטין, היו גם את הרבה בולפיה לפעמים מהביניים שרצה קשר עם האל ישיר, אבל יש איזה גמי
שיעור. משה רבנו ששאלה והסתחבק עם אלוהים שם על הסיני.
נכון, נכון, נכון.
אני אגיד בהקשר הזה רק באמת ששמעתי את חנוך דאום, שהוא מספר, שהוא אומר לבת שלו, שהוא אומרת לו כן לשמור, לא לשמור, הוא אומר לה, תעשי מה שעושה לך טוב, ומה שלא, אלוהים יבין, כאילו.
אז זה באמת גישה...
לא, לא, אני אדייק את זה, הוא אומר ככה. כן. הוא אומר כאילו, תעשי מה שעושה לך טוב. ואז, אם אלוהים קיים, אז הוא יבין. הוא לא יכעס על מה שלא עשית. ואם הוא לא קיים, לא הפסדת כלום, כי עשית מה שעושה לך טוב.
כלומר, אלוהים הוא רחום וחנון, הוא לא דיין, אלא הוא אב. כלומר, בין אבינו מלכנו, חנוך דאום יותר בקטע של אבינו ופחות מלכנו. וזה אגב שוב תופעה שהיא...
וזה לטעמי מה ששומר אותו, בתור מישהו שעד כמה שאני יודע, לא בקטע כך אורח חיים דתי, שומר אותו מאוד מחובר ליהדות ולערכים של הדת.
אני חייב לתת קול פה למאזינים שישפטו ויגידו איזה מין דתיות זה, זה דתיות של חנוך דאום שבא לי.
בוודאי.
יכולת לזה על בי ביקורות. אני רק אגיד שזה כן תופעה רחבה. כלומר, היום בנצרות בארצות הברית זה מאוד רחב, הדיבור הזה של האל בתור אח, בתור מאהב אפילו, שזה בארץ ב...
כן, זה קראתי שזה היה מרתק. אני מתקעתי בזה עדיין, אבל זה נשמע לי...
אם ישו זה יותר מתאפשר לנוצרים, כי בעיקר לנשים נוצריות, נגיד, ביהדות זה יותר קשה כאילו לחשוב על אל יותר אבא, פחות מאהב, אבל... אבל הגישה הזאת שדאום מדבר עליה היא יותר מתרחבת, יש הרבה ביקורות על זה, גם אגב שוב, גם בחול, יש ביטוי cafeteria Christian, שזה כאילו נוצרי שבוחר מה שהוא רוצה ומה שהוא לא רוצה, שזה מקביל לגמרי.
דתי מה שבא לי, או דתי מה שמתכנס.
בדיוק, זה מקביל לגמרי. אז בסדר.
דתי כשבא לי.
אבל מה שחשוב, מעניין אולי להדגיש, שדווקא גם בחוגים האדוקים מאוד, כלומר גם בישיבות מסוימות שאנשים מקדישים את כולם ולא מקפידים על הכל, גם שם מערכות יחסים עם האל הופכות להיות יותר מרכזיות. כלומר, גם שם יש שינוי במקום הלוהט, ההדוק הזה. וזה מה שגם מעניין.
טוב, אנחנו מתחכים מאז להרגישה שלי שישעיהו ליבוביץ', תקן אותי אם אני לא מנתח נכון.
כן, כן.
שעושים כי עושים ולא שואלים ולא זה, למקום אחר לגמרי.
לחלוטין. זאת אומרת, ההלכה היבשה ש... יש שמצירים על כך מן הסתם, שחשבו שההלכה היא על הכוח. שוב, גם היום צריך לזכור, אנחנו כל פעם בתוך בורות, יש אנשים שממשיכים בדיוק באותה צורה של ראש בקיר של לקיים הלכה, אבל כן, ללא ספק יש מקום אשר מחפש יותר את הרגש.
טוב, אני ברמה אישית אוהב את זה, מתחבר לזה, אבל אני מבין גם את זה שיש להם ביקורת על זה. טוב, באמת שאלה האחרונה, אני ככה לסיום, אם כבר התחלנו קצת לדבר ברמה האישית, אז... איך הגעת בעצם לערוך את המחקר? מה משך אותך לנושא הזה? והאם הדברים שמצאת, שגילית במחקר שלך, השפיעו עליך ברמה האישית?
אז אנתרופולוגים ידועים בזה שהם נוסעים לכל מיני ג'ונגלים רחוקים כדי לחקור את הילידים, אם כי זה דימוי שכבר היום פחות מתקיים, היום יותר בדרך כלל בג'ונגל האורבני שחוקרים ולא בג'ונגל רחוק יותר. ואני גם בעצם...
עושים את המחקרים של מיד ובנדיקט באפריקה?
עושים, אבל פחות. כלומר, הרוב פחות, יש הרבה, גם אפריקה, גם הכל התערבב היום, הרי אפריקה גם הגיעה לאירופה כבר והכל ביחד.
נכון.
אבל
אתה בוחר לחקור משהו קרוב לבית.
אני בחרתי לחקור משהו שקרוב ללב.
ללב.
לבית וללב.
וכן,
אני לא היחיד כמובן דווקא, אבל כן, אז זה מה שמשך אותי לשם, החיים שלי והרווקות שלי, וכמובן האתגרים היו להבדיל בין מה אני חווה כאדם למה אני חוקר, וניסיתי לעמוד בזה, להתמודד עם זה בכל מיני צורות, ככה גם ברעיונות, נגיד ולא, נגיד סתם שכל החיים שלי יהפכו למחקר אחד מתמשך, ולהתמקד בככה, לתחם את זה. והאמת, אני כן, אני בוודאי שלקחתי מזה דברים, אבל אני מודה שקשה לי יותר
מזמת האצבע. דברים חדשים שלא הכרת מהחוויה האישית שלך?
מן הסתם כן, כי אני ראיינתי בכוונה אנשים שהם שונים ממני ודומים לי, כלומר נגיד ברמת האדיקות, נגיד נשים, נגיד כל מיני אנשים שהם אחרים ואחרות, אז כן, קיבלתי כל מיני מבטים שונים, אבל בגלל שזה התהליך מתמשך שערך שנים, אז קשה לשים את האצבע להגיד זה, נגיד, אבל אני כל השנים בדיאלוג עם הסיפור הזה ועם המחקר, כן.
אני יודע שהספר הארי והמחקר וכל לפני זה הדוקטורט, אתה סיפרת לי שקוראים אותו בישיבות תיכוניות, ואני יודע שגם ספר מאוד
פופולרי. בישיבת הסדר.
כן, מה הכי פקיד שאתה מקבל? זה ככה, אנשים לוקחים את זה שהם תובנות, משנים את ההתנהגות שלהם בעקבות הדברים?
לשנות התנהגות זה קצת גדול, אני לא יודע, זה לא ספר, לא הייתי איזה ספר מוסר, אתה יודע שמכוון אנשים לשנות התנהגות.
דווקא בגלל זה, לא, אם זה משבר, אולי אני אשאל את זה פסיכולוגית, איפה זה פוגש אנשים?
אוקיי, בוא נגיד שאחד הדברים שדחפו אותי להוציא, הרי זה היה דוקטורט כמה שנים וזה שכב בתור דוקטורט, ואחד הדברים שדחפו אותי להוציא זה בתור ספר, כי פרסמתי מאמרים אקדמיים וקיבלתי את הקרדיט האקדמי, אבל אחד הדברים שהניעו אותי לכתוב ספר בעברית, היה שניגשו אליי כמה בחורים שאמרו, היינו בישיבת הסדר, והדוקטורט שלך עבר בין כולם, ואמרתי, וואו, דוקטורט זה מסמך.
לגמרי, זה מאוד נדיר, כן. זה לא מכיר. דוקטורט עם מספר ששניים או שלושה אנשים יכולים
לתת קוראים. זהו, אז אמרתי, וואו, יש לדבר הזה פוטנציאל, אם זה עובר בין אנשים בצורה כזאת. והם אמרו, הוא אמר לי, אתה מחור, אנחנו ככה רצינו לדעת מה מצפה לנו אחרי ישיבת הסדר כשנגיע לעולם הרווקים. אז אני מניח שבמובן הזה חלק מהאנשים רצו נימנע מזה, ובאמת אנחנו אגב רואים שהגיל הנישואין כן ירד קצת חזרה בצינות אותי. כלומר, יש איזו בלימה של גדילה במספר רווקים, הרבה אנשים לא רוצים להגיע לדבר הזה.
יש בלימה בתחלואה, סליחה.
זהו, אז זה לא הייתה כוונת המשורר. כלומר, אני לא כתבתי את זה בתור אוי ואבוי, תראו מה קורה, ממש לא. אני רציתי לתאר את ההתמודדות בעולם המודרנה המאוחרת עם האפשרויות השונות. להגיד לך איך שינוי התנהגות, זה אני לא יודע להגיד, מי שקרא. וכן, תראה, חלק מהדברים בספר, אגב, הספר מתאר תקופה לדוגמה לפני האפליקציות, שהיו כל כך דומיננטיות לדוגמה, אז חלק מהדברים אולי יראו פחות רלוונטיים, אבל אני חושב שהמהות של הדבר, המהות של ההתמודדות עדיין לגמרי רלוונטית, גם אם נגיד לא היה טינדר באותה תקופה. אבל קשה לי לדעת איך בדיוק אנשים שינו בעקבות הספר. אני מקווה שלפחות זה ישיר אותם וגרם להם לחשוב.
בדיוק, אני חושב שזה הערך קודם כל החשוב. כן. מחקר שהוא באמת מעשיר ומרתק ומגלה תובנות חדשות ועוזר לך לעשות סדר בדברים ולהבין כאילו תופעות ולחבר את כל את הנקודות שאתה רואה סביבך. ואני חושב שזה מראה לאנשים שהחוויה שלהם, הרבה פעמים יש בדידות בחוויה הזאת, אתה חושב שאני יוצא דופן, זה מראה לאנשים שזו תופעה שהיא קיימת. והיא לא בהכרח שלילית, אני חוזר כאילו לבד זה לא בהכרח בדידות. והספר מרתק, הוא נקרא הבגרות מתמשכת בציונות הדתית, בהוצאת אוניברסיטת בר אילן, מומלץ מאוד. לרווקים ולנשואים אגב, לא רק לכל מי
שמתעניין. גם גרושים.
לגמרי, לכל מי שמתעניין בחברה ובאנשים. זהו, ארי, המון המון תודה. היה מרתק כמו תמיד, כיף גדול לשוחח איתך, ארי.
תודה לך.
בשמחה, ואני רק אזכיר שאתם מוזמנים להגיב על הפרק ועל הנושאים המרתקים שעלו כאן בקבוצת הפייסבוק שלנו. חפשו בפייסבוק State of Mind, פסיכולוגיה אקטואלית. זהו, אז אנחנו ניפרד כאן עד הפרק הבא. כל טוב, להתראות.